טוב, אנחנו בעמוד כ"ח, יש פה שעמדו צדף לזה. אנחנו מדברים על קדושת פירות שביעית. ראיתי שעכשיו בדיוק באחת עונות השנה, אנחנו בדיוק בתפר, שאין לנו כמעט קדושת שביעית, כי מה שעד עכשיו זה היה ירקות, שאם יש יותר מחירה, אין קדושת שביעית, אין שביעית. יבון נוחי, אין שביעית. הדבר היחידי זה מצבים שלא יותר מחירה ושתלו, שאם יותר מחירה אי אפשר לזרוע כי כתוב בתורה שדך לא תזרע אז זה זריעה מוקדמת יש אפילו יישום שישית, יש עד עכשיו בצל וזאת משנה שישית אז גם שם היא קדושת שביעית הדברים היחידים שהיו זה היה שאנשים זרו, שתלו באב אלול, ירקות וקצרו אותם בחודשים האחרונים. עכשיו ירקות, אלה הם, לא, יש להם מחזוריות של חודשיים, שלושה, ארבעה, לא יותר. חמישה חודשים זה הרבה. אז ככל ששנה מתקדמת, קורה לנו זריעה באלול, יש לנו דברים שנשתלו השנה, או יותר מחירה או נוחים. אז ברגע שיותר מחירה נוחים אין קדושת שביעית, ירקות זה לפי לכיתה, לפי הקטיף. אבל אם זרו, אז כבר זה לא קדושת שביעית. אז בהתחלה היו הרבה ירקות, לאט לאט זה יורד, יש עדיין אפשר למצוא פה ושם. פירות עדיין לא התחילו, כי פירות זה חנתה בשנת שמיטה. ושנה עוד שבעים טוב ושבעת זה ראש השנה לחנתה, זה הגדרה שלו בעצם. נגיע טוב ושבעת נדבר עליו. חנתה אין בחורף, כי חנתה זה הפריחה של ההתעוררות של העץ, שזה קורה באביב בדרך כלל. מטוב ושבעת ועלה ועלה. שקדיה זה הראשונה שחונתת. יש שאלה גדולה, אם כבר אומרים, משפט אחד, אותו משפט, אנחנו פה מעמוד כפחית. יש תשובה מאוד יפה שהחתם סופר. אותו משפט, כמו שמענו, זה בעצם תחילת עונת החנתה. הגמרא אומרת שרוב גשמי שנה ירדו, ועולה שרף באילנות, זה מתחיל את האביב. הגמרא כבר שואלת בראש השנה, בשנה מעוברת. אותו משפט זה לא תחילת עונת החנתה. בשביל זה הוספנו חודש. אז לא, לדחות אותו על הדר ראשון. כמו כל שנה שיש לנו... ט"ו בשבט זה חודשיים לפני פסח. אז למה מתקשים על ט"ו בשבט? אז גמרא אומר, הולכים לפי רוב שנים. כיוון שרוב שנים זה ט"ו בשבט, זה נשאר. חדם סופר, יש לו משפט מאוד חשוב, הוא אומר, קצת דיברנו על זה, אני יודע, שהתורה היא קודמת ל... אם התורה קבעה שט"ו בשבט זה ראש שנה חנתה, זה ראש שנה חנתה. כאילו הטבע לא משנה לנו. ובין דברים שקשורים לטבע, אז כן. יכולה נגיד, לבקש גשם בקיץ. בסדר, זה טבע. אבל דברים הלכתיים, רוחניים, נתן לזה כל מיני דוגמאות, מדבר מאוד יפה על נער בר מצווה. היום אנחנו יודעים שיודעים הראש את לוח השנה, אבל נער בר מצווה לכאורה, 12 חודש אחרי יום הולד ה-12, הוא כבר גדול. עכשיו, זה לא רק עניין של גדול רוחנית, זה גם פיזיולוגית. יש את הסימני בגרות, יש לו שערות. אז הגמרא אומרת שאם יש לו שערות עד גיל בר מצווה, זה נקרא שומה, זה לא סימני בגרות. מי הבר מצווה בעלה, זה אומר שהוא בוגר. אז הגמרא כבר דנה, הירושלמי מדבר על זה. יש זה גם אותו דבר לנערה. יש לנער סימני בגרות, ובדיוק החליטו לעבר את החודש, והירושלמי דן מצב שהוא עשה עבירה, וחשבנו שהוא גדול, והחליטו לעבר את החודש, רק מחר הוא יהיה גדול. אז לא עושים לו כלום. למרות שעבר עבירה, למה? יש לו סימני בגרות. לא. אם הקדוש ברוך הוא קבע שמיום הבר מצווה שזה יהיה מחר, כבית דין יחיד שזה יהיה מחר, והלאה, הוא בוגר, אז לפני כן הוא לא בוגר. פיזיולוגית, לא רק נפשית. אז אומר אותו דבר, אם התורה קבע שפרי שחונת מטוב משפט והלאה, ויוצא מעורלה, אז זה לא משנה חורף כזה, חורף כזה. זה... למשל, החדם סופר עצמו, אני פעם ראיתי, זה קצת סותר, הוא דן על גשמים בסוכות. סוכות הבא בעזרת השם, זה יהיה בחורף. כי... ואנחנו יודעים כולנו, כתוב במשנה, שאם יורד גשם בסוכות, זה סימן כללה. אומר החדם סופר, לא. כי בטבע, אם דחית את סוכות בחודש, אז ירד גשם. אז זה לא מתווכח. אבל אומר ט"ו בשבט, או סימני בגרות של ילד וזה, זה הקדוש ברוך הוא. אומר, הטבע לא משועבד לתורה האלוקית. התורה אלוקית לא משועבדת לטבע, אלא הפוך, הטבע משועבד לתורה אלוקית.
למרות שעדיין חורף,
נכון, כי זה עניין של טבע. אם יורד גשם או לא, זה למניין אוקטובר, לא יודע, זה...
עד שנשמור את חודש האביב, כן מתחשבים בטבע.
כן.
התורה מתחשבת, מעברים השנה, לא...
כן, כן, זה מה שאומר, הטבע קיים. שאלה מה מישהו עבד למה. אם אתה בא ואומר, בוא נזיז את ט"ו בשבט, ט"ו בשבט זה רוחני, זה אורלה, ריבה, זה לא משהו... אם חקלאי רוצה לדעת מתי לשתול, מתי לעשות זמירה, אז אומרים לו, נובמבר, דצמבר, לא יודע. לפי שנת השמש. אבל אם אתה רוצה כבר הלכתית רוחנית, שהפרי הזה עורלה או לא, אתה לא מתחשב בטבע, זה משהו רוחני, הטבע יגיד אין בעיה, תאכל את הפרי. הקדוש ברוך הוא אמר, פרי עורלה, לא אוכלים אותו. והקדוש ברוך הוא אמר, מעבר מעורלה לנטר רבה, זה בט"ו בשבט. אז ט"ו בשבט זה יום רוחני שמוציא את הפרי מכלל עורלה. לא משנה אם בטבע קר או לא קר, זה לא משהו טבעי, זה מה שהוא אומר. אותו דבר ינר שעשה עבירה, זה לא משהו טבעי, זה משהו רוחני. אז אם הקדוש ברוך הוא אמר שעד גיל, עד יום הבר מצווה עצמו, הוא קטן והעבירה שלו לא נחשבת, אז גם חשבנו שהיום הבן 13 יתברר שלו כי עברו את החודש, אז הוא לא עבר עבר, כי זה רוחני. טבעי, סוכות, ברור, יורד גשם עליו, זה טבע, זה ההבחנה שלנו, זה מאוד מעניין. טוב, אנחנו פה בעמוד כפתת, הגענו לפסקה ד', פה צריך לדעת ההמשך, ואני אזכיר את זה. כן, אנחנו מדברים על קדושת פירות שביעית, כבר דיברנו ונדבר, שזה לא קדושה כמו ספר התורה או קורבן שהבעלים מוכנים אותו בקדושה או כהנים, הכוונה בעיקר לא להפסיד, זה המשמעות, זה בדיוק כמו תרומה. בתרומה שלזרים אסור, שכהן אוכל, הוא צריך לנהוג קדושה בתרומה, לא להפסיד אותה, לאכול אותה כפי שרגילים לאכול אותה. עכשיו השאלה, באיזה שלב של הפרי? אנחנו יודעים למשל בברכות הנהנין, שהם מברכים בורא פרי עץ על הפרי רק מרמת בשלות והלאה. אם אוכלים אותו בוסר, לפעמים זה בורא פרי אדמה, לפעמים זה שעקול, לפעמים זה כלום. אתה לא באיזה רמה הפרי נמצא. השאלה כל פרי, כן, אתה הולך ברחוב, אתה רואה את זה פרי שנפל מהעץ, הוא פרי שהוא קדוש, הוא חנת בשנת שמיטה, שאתה צריך לשים אותו בצד, לשמור עליו, שלא ייפסד, שלא ידריכו עליו. או שאתה אומר, הוא עדיין פרי בוסר, הוא לא מתחיל. אז הוא אומר, מבטא אחד לקדושת שביעית על הפרי, כן, היא בדלת, משעה שהוא ראוי לעניינו. כן, אנחנו דיברנו, נחזור על זה, שקדושת פירות שביעית זה לא רק אכילה, זה גם שתייה. ענבים שעושים מהם יין, אז היין יהיה הקדוש. יש צמחים משתמשים בהם לצבע, לריח. כל דבר לעניינו. אז פה צריך לראות אם הפרי ראוי לעניינו. אם עומד לאכילה, מי שראוי לאוכלו. כלומר, בפרי בוסר אין קדושה. אם הוא ממש ראוי לאכילה, אתה רואה איזה פרי שנפל. מאוד מצוי בגינות, כמו שאמרתי, מעכשיו הלאה, התחילו חנתות, לימונים עוד מעט התחילו קדושים, קדושת שביעית. זה גם שאלה מעניינת, עד כמה צריך להתאמץ ולאסוף את כל הפירות. לפעמים יש כאלה עצים שקורעים תחת נטל הפירות, ופירות נופלים ומתפזרים. השעד כאן אתה צריך להתאמץ, ערוץ, לשמור עליהם, כמו שאמרתי, אם זה היה הקדושה של, כמו של בשר קודש, אז ודאי, עושים את כל המאמצים, אבל פה מתנהגים פחות או יותר בצורה רגילה. חקלאים שבוצרים זה הרבה, ענבים שהוצר בדין, שלא עשו יותר מחירה, אז הם בוצרים כדרך הבוצרים, וקורא שענבים פה משם נופלים ודורכים עליהם, משתלים שלו, אבל... זה לא, כבר אמרנו, לא בהיסטריה, כדרך האוכלים. אז ברגע שהפרי רואה לאכילה, יש לו, אם הוא פרי לאכילה. אם לצביעה, משרוי למלאכתו, אנחנו פחות בוקשים את זה, אבל ברגע שזה גם לא רק פירות, זה גם עשבים, דברים כאלה רואים למלאכתו. וכן, כל כיוצא בזה. שאלה מאוד מאוד מעניינת, שאני עוד פעם בדקתי ולא ראיתי אחריו הפוסקים, זה צמחי תבלין. מה קורה אתם משנת שמיטה? יש צמחים שאמרנו, אם זרו אותם בשישית, נניח מישהו לקח נענה, שתל אותה בחודש אלול, אז אתה יודע שהייתה מאוד מאוד קטנה בתור שתיל, פתח, גדל, כל העלים האלה הם תוצרת שביעית, קדושים. עכשיו יש שיחים שהם רב שנתיים אפילו, לימונית, שיבה, לואיזה, כל הדברים כאלה שהם, יש לי ממש עץ. עכשיו, מתי אני יכול להגיד שהוא משנת שמיטה? הוא כל הזמן נמצא. פה ושם נוצרים עלים חדשים, ככה אולי. שנה ואחרי יש בזה קדושת שמין, זו שאלה. פירות זה ברור, אתה רואה שהפירות זה חנת בשנת תשפ"ב, אחרי חודשיים, שלושה הוא בשן, אתה אוכל אותו, קדוש. אבל מה אתה עושה עם כל השיחים האלה? איך תגדיר אותם? שישית, שביעית, שמינית? שאלה מאוד... אז גם פה אני חושב, אם זה לא פרי, אם זה צמח שמפיקים ממנו צבע, קשה מאוד להגדיר בדיוק מושך לשמיטה. אז בדרך כלל אומרים להחמיר בצמחים האלה, זאת אומרת, זה לא כזו נפקא מינה, כי צמחי תבלין משתמשים בהם, אז זה בעמוד הבא, אתה גומד השימוש, אתה זורק, אין מה לעשות. אם אתה שם שיב בבתי, זה נגמר, לא, אין מה לעשות עם זה. אבל סתם, נדעת. הנה, עכשיו אומר, אם נלקט, נניח הפרי לאכילה, או נשאר קודם שראוי לכך, אין בה קדושה, בואו כעץ באנמה. כן, מישהו בא וכתב פרי בוסר, יש איזו שאלה, אבל, שאלה גדולה, אבל, יש דבר, יש פעולה שנקרא דילול פירות, שמדללים פירות, כי לפעמים כל הפירות יצאו קטנים, אז אתה מדלל ויצאו פחות פירות, אבל גדולים. עכשיו, בשמיטה אסור הפסד פירות שביעית, עוד לפני השלב, אז הוא מדבר פה, כשהפרי ביד, האם אני צריך לשים אותו בסקית וזה, שאני יכול לזרוק. אז הוא אומר, אם הוא בוסר לא רואה לאכילה, תוכל לזרוק אותו. אם הוא רואה לאכילה, תשמור לו קדושת שביעית. עכשיו, בעמוד הבא יגיד שחלק מאיסור הפסד פירות שביעית, שברגע שהפרי התחיל לגדול, שומרים עליו. לא קורטים את הענף שיש על הפרי שמתחיל לגדול. עכשיו שאלה, מה עושים עם דילול? אדם אומר, יש לי עץ לימון קדוש מקדושת שביעית, הלימונים התחילו לחנות, לגדול, אני רואה שיש פה איזה אשכול לימונים שאני חייב לדלל אותם כדי שמונה קצת פירות ויצאו גדולים, אבל פירות שביעית, אסור להפסיד אותם. כשאני אומר, זה לא הפסד שהוא מדבר פה, זה הפסד שאתה לא מאפשר להם לגדול ולצמוח. זה גם נקרא הפסד. אדם רוצה לעקור עץ שיש אליו פירות שביעית, זה אסור, כי אתה מפסיד את הפירות. אז זו שאלה מאוד מעניין. לפעמים זה לא הכרחי, אבל זה חשוב. אתה אומר, אם זה פרי קדוש, אני רוצה שהוא יצא לימון כמו שצריך, שייתן לי מיץ, לא כאלה פירות קטנים כאלה שלא יתנו את התוצאה.
כאילו זה לחזק את העץ, זה לא
משהו
כאילו שחייב
לעשות קדוש מיטה. לחזק את העץ זה בעיה של עברוי, כן. של... אז זה בכלל אסור. לחזק עץ. יכול להיות. אבל זו שאלה, בעיקר לנו בבתים סדר, את סימון, אבל חקלאי שעושות פעולות של דיונות דברים כאלה, זו שאלה. אז בדרך כלל אמרו לעשות את זה לפני שהפרי, ממש בפריחה, לפני שהפרי התחיל לצמוח. אבל פה אני אומר שהוא מדבר על הפרי שיש לי ביד, אז הוא אומר, אם הוא לא ראוי לשימוש שלו, אפשר לזרוק אותו. אבל, בזמן שהצמח, אפילו תחיית גידול הפרי, הוא על האילן, כמו שאמרנו, שהוא בשלבי עצמך, וראוי להתגדל ולהיות פרי, יש בו כבר מקדושת שביעית, אני אדגיש, אני אסביר, ואסור לקוטפו. בשבילו אסור על זה קצוץ את האילן, או ענף שעלה, ניצא הנצא של הפרי, נראה את זה בהמשך. למה הוא אומר מקדושת שביעית? כי הפרי מצד עצמו לא קדוש. אם קדפת אותו, אף אחד לא אסור לקטוף. זה לא טוב, כי אם אתה קוטף, אז אתה מונע ממנו מלגדול. אבל אם הוא נשאר, אין לו קדושת שביעית. אבל כשהוא על העץ, אל תיגע בו. אל תיגע בענף או בעץ, כי אתה מונע ענן בין לגדול. אנחנו קורא לזה מקדושת שביעית. אין קדושת שביעית בפרי עצמו, כדאי לא רואה לאכילה, אבל מקדושת שביעית, לאפשר לו לגדול בצורה הרגילה. זה מה שאמרנו לכל אורך הדרך, שלא בתורה וגם לא ברמה, לא במשנה, לא כתוב, אסור להפסיד פירות שביעית. אין משפט כזה. זה מופיע ברב טיקוצ'ינסקי פה, בספר השמיטה. התורה אומרת, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לך, לעבדך, לשמחה וכו'. הרמב״ם כותב, פירות שביעית נדון לאכילה, לשתייה, לשיחה, להדלקת הנר ולצביעה. ממילא אתה מבין שאתה לא משנה את היות שלהם. הרמב"ם כמעט הוא לא אומר, אסור לזרוק שריות של בננות קדושים קדושת שביעית. וזה בדיוק נחשב הסברה פה. יש לי עץ, מה המטרה של עץ בשנת שמיטה? לא אוכלה. אם אתה מוריד את הענף שכבר התחילו לגדול עליו לפירות, אתה לא תוכל לבצע את הלאוכלה, כי פירות לא יהיו. אבל אם הפרי ביד, נשאר או משהו, זה אומר, הוא לא כדור, הוא לא פרי, אין לו שם של פרי. לא מברך על הבורא פרי עץ, אז אפשר לזרוק אותו. אבל לעשות ההפסד, חלק באמת כשאומר פה, אם נלקט או נשאר קודם שראוי לכך, הנלקט הוא לא תקין. זאת אומרת, אתה לא אמור לכתוב את הפרי לפני הזמן, כי אתה מפסיד אותו. אם כתבת, לא יודע אם יש לי סיבה, דין לו זה באמת שאלה, אז הפרי שיש בעיה, בסדר. הוא עץ בעלמה, אני יכול לזרוק אותו. זה הספרה פה. כן, מי שלא אמר לי קצת תאילן, הוא ענף של הנצה של הפרי. גם הפוסקים דנים נראה בעמוד ב', האם הנצה, כמו שמעתי, מדילון, זה ממש ממש ההתחלה, או כשהוא כבר יש לו שם של פרי, מפקמין גם לחנתה. בדיוק כמו המגודר חנתה. יש עצים שחוטים, יצא לימון הרבה פעמים, חוטים בדיוק בטוב משבט. יש שאלות מאוד לא פשוטות, אדם שיש לו עץ שעובר מאורלה לנטע ריבי, האינטרס של הרצן שלו שכל החנתה תהיה אחרי טוב משבט, מה שחונד לפני טוב משבט, אורלה, אחרי מותר. אז כשזה ברור, אז אומרים, זו הדרכה מעשית, יש לך עץ אורלה בגינה, לפני טוב משבט, תוריד את כל הפירות, או תחילת ההנצה של הפירות, תשמיד אותם, ואז אתה יודע שמי טוב משבט ועלה, הכל בסדר. השאלה מה זה חנתה? יש פירות חורפיים שגדלים בנקטרינות וכאלה, שצריכים קור, וזה דווקא חונטים בקור. סיפרו לי על הרב מרדכי אליעזר זצ"ל, שער הרב הראשי לישראל, היה מטעים בדרום הר חברון, יש שם מושב כרמל, כמה מושבים כאלה, ובדיוק, זה היה נפקא מינה שאמרו לי עשרות אלפי שקלים. היה להם בדיוק מעבר מאורלה לנטע ריבי, והפירות חנתו, העץ התחיל להתעורר לחנות בדיוק בטוב משבט, לא ידעו מה לעשות. טוב, מה לא יודעים מה לעשות, מה עושים? שאלים את הרב אליהו, נסעו אליה ירושלים, והרב אליהו אומר להם, אני בא. לקחו אותו, נסע את דרום החברון, עבר עץ עץ. מדהים. אמר להם, זה חנת, זה לא חנת, זה חנת, זה לא חנת. ממש ככה, זה רגישות שלי. מדהים, ממש מדהים.
הרב גם צריך להיות חקלאי.
הרב אליהו. רב ישראל סיפרו לנו שהיה אבי דין, וזה בית הדין גדול לירושלים, ראש ישיבת מרכז הרב. הוא היה רב של כפר רואה, והוא היה הולך למטעי האתרוגים, לעקוב אחרי הגידול של האתרוגים. כי כשאתה לומד בישיבה על חוד אתרוג, אז אתה אומר, זה עלה, זה בלט לך, זה חסר, זה שינוי מראה, פלפול עם סברות. צריך לראות את זה בשטח, לא ב... הרי העיקרון הוא שדרך גידולו זה כשר, ומה שלא דרך גידולו זה פסול. אז מה דרך גידולו? צריך לראות את זה בשטח, לראות מה קורה לאתרוג ממכות שמש, מה קורה לאתרוג ממזיקים ששמים לו חומר שהוא שינוי מראה, מה קורה לאתרוג שיש קוצים או עלים דוקרנים כאלה שמגרדים אותו, מה קורה עם פגיעות שהפרי נפגע שעל העץ, בחץ, יש לו הגלדה. אז איפה לא עומדים את זה? בפרדס, אתה אומר, לא בישיבה. כל פעם לא אשכח את זה, כשהיינו בגוש קטיף, היה איזה אגרונום שמבין ככה ב... רוצה ללמוד יכול לתרוג מהשטח, שוב, לא מהמשתמבורה. אז אמרנו, תשמעו, יש פה באחת הגינות, של אחד התושבים, יש לו עץ יתרוג בגינה, קבע איתנו בשעה, אמרו, תחכו לנו שם, היינו כמה אבריחים וזה רבנים, ואני אבוא, אני אסביר לכם. טוב, אנחנו באים בבורותינו, רואים עץ הדר, עומדים לדעת, אתכם מסתכל, וזה, עם פלפינים. אתה אומר, זה לימון, אתם עושים פה, זה הייתו. נזינו את העץ הפיר. באותו הקשר, היה פעם, במטווח של הישיבה, בנבית קלים, היה איזה איבר פנימי כזה של בהמה. וצמת מטווח, שאלו אותנו איך להכשיר אותו, אם זה צריך צליעה או... אני אבור אותי, לא יודעת איך זה נקרא. זה היה כזה עגול כזה אדום, לא יודעת אם זה כבד, לב, אומרים לי זה ככה בצלחת. זה היה שם פועל ערבי, אז אני אשאל אותו, בדיוק גמרא, אתם יודעים דף יומי? גמרא במגילה, שלא ידעו רבנן מה זה מטאטא וסירוגין. עמתא דשפחה שרמי. אז שאלנו אותו, מה זה? עדא כחל. אמרנו, זה כחל, טוב, ככה, זה בשולחן ערוך, אתה לומד איך להכשיר אותו. אבל לא ידענו מה זה. זה חשוב, דעת מה זה חנתה, זה... אני אספר אותה לרב, גדול המוראים, שהיה גמר בסנדרין. היה 18 חודש, גדל אצל רועי בקר, שלדעת איזה אימום עובר, אני פח שעדי איזה, ישב שם ברפת, אצל רועי בקר, שנה וחצי, ללמוד איזה אימום, הרב מום על הבמה, רוצה לראות אם זה מום עובר או לא. איך אתה לומד? פלפולים? לא, מה? השטח. יתחת חודש. אתה אומרת שהיה בקיא, ואפשר לסמוך עליו. טוב, אז נסכם. אמרנו שיש שני דינים בקדושת פירות שביעית. הדין הראשון הוא שאם הפרי ראוי לאכילה, צריך לשמור עליו, צריך להפסיד אותו. באותה מידה, אם אנחנו כותפים פרי והוא רקוב, או לא יודע, יש איזה בעיה, אז לא צריך קדושת שביעית. כן, את הקליפה, כמו שאמרנו, קליפת בננה, לא צריך לשים באוצר שביעית. אז זה מבחינת הפרי שיש לי ביד. כאשר הפרי על העץ, אז מי דיני קדושת שביעית, או יותר נכון, מי ציווה את התורה לאוכלה, אנחנו נותנים לו לגדול, ולא קוצצים אותו, ולא לא מורידים אותו לפני הזמן. טוב, נראה פה עוד את ההמשך. מה שבעצם ספר השמיטה עשה פה הוא, בפרק א' דיבר על מהות הקדושה, וראינו שבעה דינים, כן, בסעיף ב', לאחל, לא לנוחי וכל יעד ביור, שם מפרט כל דבר בפני עצמו. ב', החלט פרות שביעית. רק אני מזכיר, תראו את הערה 2 בעמוד הקודם, הערת הגאון מוארי קוק זצ"ל. פה בעמוד שלנו, בכ"ח. הרב טיקונצ'ינסקי היה מה שנקרא רב חרדי, לא יודע איך קוראים לה היום, אבל זה לא הפריע לו להביא את הספר שלו לרב קוק, והרב קוק כתב הערה, והוא הדפיס אותה. היום בעוונותינו לא מתקרבים, מישהו חרדי לא התקרב לזה, וכל אחד, אבל אז רב זוננפלד שהיה ראש העדה החרדית, יצא עם הרב קוק לשבועיים מסע המושבות, הם יצאו למסע בצפון, הם ביחד, ישנו באותו אוהל, אנחנו ביחד, לא ביחד, ראש העדה החרדית, זה צרינו היום לא רואים את זה. בכל אופן, הרב קוק פה אומר ככה, דברים עתיקים, אם יש מצווה באכילת פרות שביעית, אין רמב"ן בספר המצוות אחר עושים מצווה ג', הרמב"ן משמע מדבריו שיש מצווה. כי התורה אומרת, ואתה שבת הארץ לכם, לא אוכלה. יש מצווה, ולכן כולנו כבר דיברנו על זה. לא צריך לברוח משנת שמיטה, אם יש אוצר בדין, אם יש פירות קדושים, אדרבה, לאכול אותם, לא לפחד מזה, זה מצווה. אם יש כל יבון נוחי יותר מחרום, מפסיד מצווה. אנחנו בעיקר נראה, נפגוש את זה עם יין, בעזרת השם, שנה הבאה, לקראת פסח, יהיה המון, קורא לזה תחנות חלוקה של יין, מיץ ענבים, קדוש בקדושת שביעית, בבציר של השנה. צורו את זה באזור חשבן, בקיץ. כן, באזור ראש השנה, יפצורו את הענבים של שמיטה, יעשו מהם יין, ופסח, נוחה בליל הסדר, נשתמש ביין קדוש בקדושת שביעית, כן מצווה, מאוד חשוב. אז זה אומר דברים עתיקים, אבל די נראה מהפוסקים שיש מצווה לכל פרות שביעית. זה אומר ככה, פרות הצמחים עומדים למאכל אדם, ניתנו רק למאכל אדם, ולא לבהמה ועוף. כן, זה בדיוק, אתה שבת צריכים לאוכלה, כדרך אכילתה, מאכל אדם נותנים לאדם. עכשיו, אם הבהמה או העוף באים בעצמה ואוכלים, אינו חייב למונעם. אם כבר דיברנו על זה, זה לא איזה לחץ, זה צריך להיות סמר משהו ליד העץ, לאכול כדרך האכילה, לא לשנות בקומסת, זאת אומרת, לא לקחת את הפרי ולתת אותו לבהמות. אני עוד ראשון אגיד הערה זה, גם אין מאכילים אותם לאקום, כתוב בתורה ואתה שבארץ לכם, לא אוכלה, ואם יתארח אצלו, מותר לאכילו, כי זה חלק מהשימוש שלי. אני קונה עגבניות בסופר, ויש לי אורח גוי, אני אתן לו את העגבניות שלי, כי זה דרך האכילה. עכשיו, לגבי הבהמות, יש שאלה גדולה, זה גם קצת שינוי הזמנים. האם אפשר לתת שאריות של מאכל אדם, יש לבן שאר נבות בגינה, אז אוכלים חסן נשאר, נתאים לבעלי חיים. צד שני, זה רואה למאכל אדם. צד שלישי, זה יזרק. די, אכלו, לא לקחו. אפילו הם קונים כמויות, אומרים חלק לחיות, חלק ל... פה פוסקים דני, אבל בדרך כלל הגישה אומרת, לפחות דבר שהוא לא כל כך רואה למאכל אדם. זאת אומרת, אפשר לאכול אותו על ידי הדחק, אבל אם יש חסה שהיא לא... העלים כאלה מרופשים וזה, שאנשים... אפשר לאכול אותו, אני נעים, אז זה אפשר לתת לבהמה. או שאריות. אם באמת נשאר וזה עומד להיזרק, עכשיו זה לא להיזרק, זה באוצר שביעית. אז מכל נשים את זה בצד, שירקב או בתוך שקית, אז אפשר לתת לה. אבל מחתחילה לא לוקחים פירות, ירקות, קדושים, קדושת שביעית. יפים, טובים, שמיועדים לאדם, נתאים אותם לבהמות. הרבה פעמים נשאר, אז זה כבר נפסל. לא דחת את הפסיקה של הרב אליושי והרב... אני ידעתי רב אליהו, זה גם הרב אליושי, אבל הצבא. דיברנו על זה פה. הצבא קונה פירות קדושים קדושת שביעית. אוצר הארץ. יש לצבא חוזה עם אוצר הארץ, הוא מקבל ירקות, כמו שאמרתי שהיו, עכשיו קצת בננות, ויקבל פירות קדושים מקדושת שביעית. שבא לרב אליהו, אמרו לי שגם הרב אליהו, שאני לא ידעתי, אנחנו יודעים כרי כולנו שבצבא זורקים, נראה לי יותר זורקים מאשר אוכלים. כל מה שיוצא לא חוזר, כולל ממש דברים יפים, רואים למאכל. אז אמרו, יש פה לאוכלה ולא להפסד. אתה ממש מפסיד באדם, זה לא עדיף למנוע. אז אלה הם חידוש עצום, זה אומר בהקשר של, של, של לחיות. הרב אליהו אמר, אם מבחינת פקודות הצבא, זה פקודות של ענף הבריאות בצבא, אוכל שיצא לא חוזר, מסיבות בריאותיות, הצבא לא רוצה לזרוק אוכל. רק הצבא לא רוצה להסתכן, אומר, יצא, אני לא יודע, מבחינת היגיינה וזה, אז זה נקרא פסול מאכילה. למרות שיצחה הביתה, הגווניה הזאת, היית אוכל אותה, שם אותה במקרה, אוכל אותה מחר, כיוון שפקודות הצבא שהגווניה הזאת פסולה,
אפשר לזרוק אותה ככה.
אפשר לזרוק את הרגל. מבחינתי היא מעופשת. שמו עליה איקס, היא... חידוש עצום. כן, נזרוק לגמרי. זה יצא מכלל שימש.
לגמרי, לפח הרגיל.
זה מה שעושים בצבא. זה מה שעושים בצבא לא תחיל לאוצר שביעית, זה לא הלך. זה מדהים, זה חידוש לא נורמלי. לא, אני אומר את זה בהקשר שגם פה, אתה אומר, אם זה לא רואי לאכילת אדם, תן לבעלי חיים. אפשר לאכול את זה, אבל אתה אומר, אני ככה רגיל כל השנים, אני אוכל, אני איסטניס, אני אוכל חסה רק את העלים הפנימיים, היפים, הרכים, כל השאר אני זורק, בסדר, תן לבן.
זה גם ספציפי של בעולם ספציפי, אני אדם ספציפי שאוכל רק את העלים הטובים, אז את השאר אני זורק מפנתי, למרות שהזויות בטיקטי, הסביבה שצריך
אוכל. לא, עושים לפי הרוב, בטלת דעתו אצל קודם, עושים לפי הרוב. אלא כן, אתה אומר, מבחינתי זה פסול, כי זה... חשש חרקים כמובן, או חומרי הדברה, דברים כאלה.
או
הבריאות. או הבריאות, דיוק. אבל אם זה סתם פינוק, אז לא.
לכאורה גם בבית. עכשיו יש לי מניח שהיא קושבת כזה בית, והיא כאילו עכשיו כבר מתחילה להיות ריקובה. אני יכול לזרוק אותה לפח הרגיל.
כן, כן.
לא צריך בכלל...
כן, כן.
אז אין לי כמעט מציאות כזאת, צריך את ה...
רק מתחילה לך?
את הפח הרגיל.
מבחינתך היא פסולה, היא לא... מבחינתך היא מעופשת, כן.
אז אין מציאות כזאת.
לא שאתה איסטניס, אתה... לא, בפעמים קורה שחותכים סלט או חצי עגבניה נשארת או...
כן, אבל זה ברגיל, כאילו אם אני משתמש בעגבניה הרגיל וזה...
נכון, נכון.
וזה לפח הזה.
נכון. זה הראשלמי אומר, נושא שהוא מביא אותו בהמשך.
אני שומר, אם זה ככה, למה אנחנו שומרים על קליפות הבננה?
את הקליפות לא צריך. זה בשביל האקט החינוכי. לפעמים נשאר ככה, קצה הקצה של הבננה, שפותחים לפעמים, יש חתיכה רואה לאכילה. יש ביטוי של...
נגיד עכשיו אני לוקח, ויש בננה
לפעמים
קשות. פתחתי
והיא
לא,
לא
בשאלה.
אז לא.
אחורה גם.
בדיוק,
תזרוק.
בדיוק. אי אפשר לאכול את זה, זה לא מאכל. יש ביטוי בירושלמי... יש ביטוי בירושלמי, אומר שנושא שמביא את זה פה. על גרגור שלא צריך... נגרי זיתים, כן, הוא מביא. אין מחווים אותה להיות יושב ומלקט אחת אחת. יש בעמוד למד א', לפעמים יש גרעינים, יודע, גרעיני בערי החמש. אומר שיש בתוך גרעין הזית, גרעין קטן ורח שאפשר לאכל. לפעמים יש בתוך המישמיש, הפרסק, איזה גרעין שיש, כאלה ש... אז הראשלמי אומר, המשנה אומרת, אין מחווים אותו להיות יושב ומלקט אחת אחת, או יושב ומטפח, שאין דרך בני אדם בכך. בתורה רגילה. זה כבר הספד לך, הרב אליהו אמר שזה תלוי תרבות, תלוי מקום, תלוי שכונה בירושלים, תלוי זמן. ברור שהיום אנחנו יותר איסטניסים, אז אם מנהג העולם שהגווניה שהיא טיפה ריקובה, רוב הציבור לא אוכל אותו, לא איזה איסטניס חריג.
כן, אנשים...
רוב העולם, אז אוקיי.
אם אוכלים קצי, צריך לחתוך את הקצי, אפשר לזרוק את הקצי?
אם הוא מאופש קצת.
יש נקודה פה, בדרך כלל יש נקודה, אתה חותך חצי, אוכל את החצי, בסדר. אתה חותך את החצי, אוכל את
החצי. כן, אם רוב לאדם חתם זה פסול.
צריך לשים שהכל פסול, לא רק חלק.
כן.
הרבה פעמים חותכים אותה.
כן, אבל לא שום לחפש את ה... אתה אוכל לפרסק, יש טיפה חתיכה של פרי, לא עד כדי כך. עושים את זה יותר בשביל העניין החינוכי עם זה, אבל בעיקרון לא. דבר שאומרים לאחר.
זה היה קודם פה, נראה לי אני דעתי שיש לי שרופה.
כן, תכוון לשרוף כמונה בפח, לא...
בפח, לא...
כן, כן, שרוף הפח הוא התכוון, לא... לא ללקט, לא להתחיל לעבור גרעין, גרעין, לפתח אותו ולהוציא את הפרי, זה מה שמתכוון. כמו שאמרנו, אין איסור להפסיד, יש מצווה לאכול. אז אתה אוכל, פה ושם, תוך כדי אכילה. הוא גם אומר בהמשך שמותר לתת לילדים קטנים, למרות שילדים קטנים מטבע העולם יפסידו ולחלחו ויפילו. בסדר, זה נקרא לאוכלה, אדם כל החיים שלו, נתן לילדים שלו לאכול, בידיעה שאצל ילדים יש הפסד אוכל, אבל זה דרכו של העולם.
כל מיני פירות, נגיד תפוח,
אם
גרים באמצע. תמיד נשאר פרי.
משהו.
מישהו אחר שכן
יאכל. דרך העולם, רוב העולם. רוב העולם שלא מתחיל למצוא שם, זה מה שאומר, ירושלמי. לא הם מחווים אותו, להיות יושב ומלקט אחת אחת, הוא יושב ומטפח. תחיל...
למה?
בדיוק.
שאני הוא כותב פה באלף, ולכן הוא קצת תהנים. נשאר בהם אוכל.
כן.
או גרעיני פירות שיש בתוכם האחר, כאילו גרעיני שציפים. אתה יודע, אתה
עושה
אותו
בתפריק, כל שאת בעיות דתיים,
אסור
להפסידם. כן, כן, טיפה אתה רואה אותו בעיניים, בעין.
שזה כאילו משהו יותר ממשי.
כן, אתה רואה אותו...
שרוב האנשים כן יאכלו את זה.
כן, אתה רואה אותו... ולפיפה, אנשים רגילים לא לאכול את הקצה, אז... אם אתה חותך יותר מדי ככה, לפי מצא, אז תשמור את זה. אם זה ממש ממש הקצה של הרגילים לאכול, בסדר, אבל... לפי קורה, אז בסדר, את זה שמורים.
גם, אני אשמור עוד פעם, זה בסגית פשוט נפרד לפח,
כן, זה ירקה ממילא.
גם אז... זה ישר, שקית, לקשור בשקית וישר לפח.
כן, זה מה שעשינו תרומת ומעשרות. שבוע שעבר הפרשנו פה, עשינו בשקית וישר לפח. כי זה נרקע מאליו. טוב, אנחנו נעצור.